מידת הסבלנות כפי שהיא נלמדת מדרכיו של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא משתמש במידת הסבלנות שלו. אנחנו לא באים לתאר אותו כסבלני, אנחנו לא באים לדבר בו, התברך, חלילה, רק בדרכיו, שאותם הוא גילה לנו כדי שנוכל ללכת בדרכיו. אם הוא לא מגלה את מידותיו, לא היינו יכולים להשיג ממנו דבר. אבל ברחמיו עלינו, הוא גילה לנו את מידותיו, למשה רבינו 13 מידות. באמצעות זה אנחנו יודעים איך הוא מנהיג את העולם, יש לנו גם אפשרות ללכת בדרכיו. כן? ובו תדבק. אי אפשר להידבק בו, הרי אש אוכלהו, אלא הידבק בדרכיו. בדרכיו זה כל אותם דרכי המידות כפי שאנחנו פוגשים אותם בסיפורי התורה, בדברי חכמים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שהמתברר לנו, אנחנו נפגשים עם חלון הראווה המופלא הזה, כמובן באש חיה, בהצגת תכלית, איך ריבונו של עולם מנהיג את העולם מידותיו, אנחנו משתדלים להידמות לו. זה עניינה של הפסקה הזו, לפי דברי הרב קוק, אנחנו נקרא פה, הרואה מרקוליס אומר ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. מרקוליס הוא עבודה זרה, וכידוע עדיין יש בעולם כל מיני דברים נורא מוזרים ומשונים ולא בריאים. עבודות זרות למיניהם, גם עתיקות וגם מודרניות. ריבונו של עולם כביכול יושב בשמיים, על פניו נראה שהדברים חיים וקיימים, נושמים ובועטים. אנחנו לא כך מבינים כביכול. מה קורה כאן? איפה הבורא? Okay. איפה הקדוש ברוך הוא? איך הוא מתחשבן עם כל הקלקולים האלו? אם אנחנו היינו ריבונו של עולם, אולי מזמן כבר היינו מוצאים אש מן השמיים. כן. או איזה צונמי כפול כזה ככה, כדי לשטוף כמה יבשות מופרעות. לא, ודאי שלא. לכאורה ככה היינו אומרים. אבל כמובן שאנחנו משתדלים לראות איך הקדוש ברוך הוא מגיב. אולי נפשנו העצבנית ככה הייתה עושה. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שככה אנחנו נוהגים בחיי היום יום גם, כאשר יש לנו איזה מכשול או איזה קושי או איזשהו... כן, עיכוב בדרכנו, גם אם אפשר לקרוא לעיכוב זה דבר שלילי ורע, אבל יכול להיות שאנחנו סוגרים את החשבונות בצורה קצת מתלהמת ולא הולמת, אז זו ההזדמנות לצפות איך הקדוש ברוך הוא מתנהג ומנהיג את עולמו, גם מול תופעות שליליות, קשות, קשות מאוד, ואולי דווקא בגלל, לא גם, אלא דווקא בגלל שמדובר בתופעות בעייתיות, מעניין לראות את הדרך החינוכית, לא החינוכית, הקדוש ברוך הוא לא חונק, הוא מחנך. איך הקדוש ברוך הוא מתנהג? הלוואי שנזכה להתבשם מזה מעט, ואולי לקחת משהו מזה. גם לסבלנות כלפי עצמנו, כלפי הרע שבתוכנו, כלפי הקלקולים שלא תמיד קל לנו לסבול בעצמנו, ודאי וודאי שביחס לסביבה. על זה אומרת הגמרא, הרואה מרקוליס, כן? יהודי צריך להגיב. יהודי שהולך בעולם הזה, הוא לא יכול להגיב על דברים שהוא רואה. הרואה. יהודי הוא טיפוס מגיב, הוא מתקשר עם המציאות. הוא מגיב עליה. התגובה היא צריכה להיות תגובה אמונית, כמובן. עבודה זרה. זו עבודה זרה, זה סוג של עבודה זרה. כן, עבודה זרה לא סימפטית, לא נעימה. כן? הייתי אומר, מטופשת. כן? מרקוליס זה אדם שזורק אבן לתוך חמת. יש איזה כלי קיבול מאבן, וזורקים לתוכה אבנים. זו צורת עבודה כזו. לא ניכנס כרגע להבין את ההיגיון הפנימי, כן, שבזה. אבל זה צורת עבודה זרה. המרקוליס, זה נקרא. יש לה עבודה מיוחדת, עובדים אותה בדרכים מיוחדות, שמיוחדות דווקא לעבודה הזרה הזו. יש עבודות אחרות שעושים לה משום כבוד, כן? מנקה, שוטף, מרבץ, מה שנקרא. אבל יש לה אופן עבודה שמיוחד לה, ובזה היא נבדלת משאר עבודות זרות. בעל פור, מרקוליס, כל מיני סוגים. זו עבודה זרה. עבודה זרה נבזית מאוד. שקפת רעיונות של חידלון, של חולשה אנושית קשה. כן, אבל, בכל אופן, עבודה זרה יש בעולם. אז מה אומר יהודי שרואה עבודה זרה? לכאורה, שרוף, אשחט וקלה. כן? צריך. בכל זאת, אנחנו רואים שפה התגובה היא מעט שונה. כן? אגב, יש מצבים ששרוף, השחט וקלה זה התגובה. אבד תאבדון את מצבותיהם מן המקום ההוא. יש. אבל רואים שיש בכל אופן הדרכה כזו לפעמים שהרואה מרקוליס לאו דווקא עוקר אותה ממקומה, אלא אומר, ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. כן. אומר רב על זה, מסביר את זה לעומק, תראו כמה משפטים צריכים לצאת לנו מן הברכה הזו. הברכה הזו אפשר להתעכל בה בשולחן ערוך. הרואה מרקוליס אומר, ולעבור את זה ככה. תראו מה הרב רואה בתוך הברכה הזו, כן? מה הרב מגלה מתחת לחיצוניות ההלכה הזו. איזה רעיון נפלא. אומר ככה, מידת הסבלנות היא נחוצה ברוב. להיות כל איש ירא השם וגדול באהבת שמו הגדול יתברך, סובל גם את כל הנצוגים מאחרי השם כל זמן שאינם קמים ביד רמה לרדוף ולהדוף את ישרי דרך מדרכם הטובה. למה משמש מידת הסבלנות? ועל מה היא מתבססת? אהבת השם יתברך ויראתו. כלומר, למדנו כאן שבלי אמונה אי אפשר להיות סבלני. לא. בלי אמונה אפשר להיות ותרן. בלי אמונה אפשר להיות נורא עצבני ונזפן וכועס על כל העולם. או ותרן, שתי קיצוניות אפשר בלי אמונה. או להיות ותרן, לוותר לרע, לגמרי. או להיות נורא כעסן ועצבני על כל דבר רע שיש בעולם. כן? אבל אי אפשר להיות סבלן. בלי אמונה ויראה. בלי יראה ואהבת השם יתברך. אבל כאשר אדם הוא ירא ואוהב את השם יתברך, כלומר, כאשר נפשו דביקה בטוב האלוקי, בדעת השם ורצונו, כאשר אדם מתוודע לטוב האלוקי כפי שהוא נלמד מתוך התורה, לאט לאט, כן, הטוב האלוקי הולך ונקלט במערכות ההכרה של האדם, מבסס את רצונו של האדם, אדם מתמלא באהבת הטוב. כן? אז יחסו למציאות הוא יחס דומה, כלומר, אהבת הטוב האלוקי בעצם שם משקפיים מיוחדות על עיניו של אותו אדם. רנטגן קוראים לזה. הוא בעצם משקף, זה נקרא השקפת עולם, הוא עושה את העולם שקוף. ומה הוא רואה מתחת לשכבה החיצונית של העולם? מה הוא רואה מתחת לשכבה החיצונית של עובדי עבודה זרה, שעובדים את המרקוליס, שעובדים את בעל הפור, שפוערים את פי הטבעת, מכילה מכבודכם, כבוד המקום, כן? ועושים את צורכם בפני אותה עבודה זרה. מה הוא רואה מתחת לביזיון הזה? מה הוא רואה מתחת לכל זה? ניצוץ אלוקי. לכן הוא מתנהג בסבלנות. הסבלנות באה לבטא בעצם יחס מאוזן בין מידת הדין ומידת הרחמים. מידת הרחמים על אותו יצור אומרת שמכיוון שהוא נברא על ידי השם יתברך, שבו אני דבוק, ממילא גם בו יש ניצוץ, כי מלוא כל הארץ כבודו יתברך, זה לא מליצה. זה לא מנטרה שאנחנו אומרים אותה, אנחנו צריכים להבין שזו אמת גדולה. אבל מתוך שהוא ירא ואוהב את השם יתברך, הוא רואה בכל הבריאה כולה, למעשה, כן, התגלות של רצונו. אז נכון שרצונו יתברך והניצוץ האלוקי שהוא שם באותו עובד עבודה זרה הוא כרגע מעולף ומחוסה בשכבות אינסוף, תראו איך הוא מתנהג העובד עבודה זרה הזה, אבל זה לא מסתיר מעיניו של הירא והאוהב את בית המוקד, את הנקודה הפנימית של אותו אדם. כתוצאה מההשגה הכפולה הזו שהירא והאוהב משיג את עובד עבודה זרה, השגה כפולה, פנימיות, ניצוץ אלוקי קיים, חיצוניות מושחתת, כתוצאה מההשגה הכפולה הזו מתהווה יחס מאוזן כלפיו. היחס הוא יחס של סבלנות, כך הוא קרוי. מהי הסבלנות? סבלנות, יחס של אמון כלפי האדם, אמון בטובו, אמון ביכולתו הטובה, אמון ברצונו להיות טוב, אבל לא מצליח לו. לכן הוא מקלקל. ועכשיו אני מלווה אותו. הליווי בבחינה של שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין מקרבת מתוך האמון העמוק בטובו הפנימי. שמאל דוחה כדי לעזור לו להיפטר מהשטויות שלו. לעזור לו להיפטר מהשטויות. לפעמים צריך לסתור לו אפילו על פניו. יכול להיות. אבל הסבלני ידע שעת וזמן תחת כל דבר, תחת השמיים לכל דבר ודבר. הוא לא יתעצבן במקום שזה לא יכול לעזור לאותו אדם לגלות את טובו. כי העבודה הזרה הזו לא רק מפריעה לי, כי יש אנשים, כן, קורה לנו לא פעם, שאנחנו נסים לפתור בעיות בגלל שמפריעים לנו, נוסעים לנו מתחת לחלון, אז צועקים שבס. מפריע לנו. זה לא בגלל שאכפת לנו, אנחנו מאמינים שהוא יכול לשמור שבת, ורוצים שהוא ישמור שבת. לא, זה מפריע לי, תסתלק לי מתחת לחלון. זה לא יראה ואהבה. כשאתה צועק שבס, אתה צריך שהצעקה הזו תהיה בגדר של תוכחה, כלומר מוכיחה לזולת, מוכיחה לו, שכדאי לו לבחור בדרך אחרת. אי אפשר בלי סבלנות להוכיח דבר. שום דבר. בלי סבלנות זה רק קוצר רוח, צרות עין והשתקעות בתוכחות לכל אחד, בלי להבין בכלל מהו אופן הפנייה הנכון לאותו אדם. רק אתמול דיברתי עם איזה יהודי מבוגר, הבן שלו עושה לו את הצרות, צרות בלות, מהשם בשבת, ובשבת מחלל שבת, פתאום הוא גילה את זה אבא. הוא רצה את הסתירה לילד. איך אמר לי אבא? רציתי להרוג אותו, אתם שומעים? למה לא הרגת אותו? הבן שלי, מה? אז מה? הוא כבר לא מדבר איתו שבועיים, הוא כבר לא מדבר איתו. מאז שהוא ראה אותו מחלל שבת, הוא לא מדבר איתו. נגיד שהוא רוצה משהו, הוא רוצה איזה משהו קטן שהבן יעזור לו, הוא לא יבקש מהבן, ילך לשכן. עד כדי כאן. כעס גדול עליו. שוחחנו על כך, הסברנו. עשינו להסביר מה שאנחנו לומדים פה, סך הכל במקומות האלו, מה שאנחנו מרגישים בנפשנו, שאותנו אי אפשר להוכיח לא בצעקות ולא בנזיפות. אנחנו רוצים את הטוב לא פחות מהרב הראשי לישראל, עם כל הכבוד. אני חושב שלא עברתי פה על כבוד חכמים בעניין הזה. אנחנו רוצים את הטוב. שלא אנחנו עושים למען זה, נכון? שלא תמיד אנחנו עושים את מה שצריך, ובחריצות מספיק גדולה כדי לזכות לזה. אבל מצד נפשנו, אנחנו ודאי רוצים את הטוב לא פחות מהרב הראשי. באמת רוצים, משמתנו רוצה דברים גדולים, אנחנו רוצים שידברו איתנו בצורה נכונה. אנחנו רוצים שיראו לנו את הדרך באופן שלוקח בחשבון את הקשיים שיש לנו. את הרצון הטוב שיש לנו, אבל יש לנו קשיים. יש לנו הרגלים, הרגלי מחשבה, הרגלי מעשה, כל אחד מאיתנו עם משקעים שלו. יש לנו כל מיני סדרי עדיפויות בצורת החיפוש. יש לנו... קיצור, זו תורה שלמה. בבקשה תקראו את מאמר הדור של הרב קוק, שם אפשר להבין את הדברים, שמות של תור, באורות, בזירונים. אבל אנחנו רוצים להגיע למקום גדול ונפלא. אבל אנחנו צריכים שיהיו סבלנים כלפינו, שיסבלו אותנו בנחת. זה לא שאנחנו מאיימים, שאם לא יתייחסו אלינו בנחת, אנחנו נמרוד. לא היינו רוצים למרוד, אנחנו עצמנו מצטערים על כך שאנחנו מגיעים למרקוליס ובעל פור. אנחנו מצטערים על כך, לא היינו רוצים לעשות את המעשים האלה, לא לאבא ולא לאמא. מה, אני נהנה מזה שאני כועס על אמא שלי? על זה שאני מקלל אותה? כשאני נער בן 13-14, על זה שהיא מהירה אותי בבוקר לבית הספר? ולא מתחשק לי ללמוד היום. כי אני לא יסמן, אני לא עכשיו אלך ללמוד היסטוריה של נפוליאון, זה לא מעניין אותי בכלל. אבל אמא זה מאוד חשוב שאני אלמד בית הספר. אז היא עושה את חובתה כאם דואגת, והיא מהירה אותי בטוב לב עצום, אבל היא לא חשמה מתחולל בליבו של נער בן 14-15 שמעסיקים אותו דברים אחרים כרגע. הוא רוצה לשבת בוקר שלם, נגן בגיטרה, זה מה שמעניין אותו כרגע. הוא רוצה לבטא את הרצונות שלו באופן מוזיקלי, אבל היא רוצה שאני אקום לשם. ואז אתה מגיע למצב שאתה נאלץ את האנשים הכי קרובים והכי אהובים עליך, אתה נאלץ לפגוע בהם, נורא והיום. עד היום זה כואב לי, עד היום אני מרגיש שזה כמו אש שורפת לי ברגל, עד היום. ואני אומר לעצמי שיעריך את ימיה ושנותיה של אמי, שנזכה לחזור על זה בתשובה, על הדברים האלה שעשיתי בילדותי, לפחות שזקנותי, תחפר על ילדותי בדבר הזה. אבל אני אומר שוב, מסתכל על זה היום, כן? כמה איזה ילדים קשים היינו, אבל לא יודע שאנחנו ילדים רעים. היינו ילדים מאוד מאוד טובים. רגישים ומוסריים עוד. אבל הצורה שהעולם מתנהל, הצורה שניסו לחנך אותנו, לקדם אותנו, לנעול אותנו בתוך מסגרות כאלו ואחרות, עם תכנים שהנפש לא הזדהתה איתם. לא הזדהתה. לא יכולנו להסכים עם זה. והיינו מוכנים גם לשלם את המחיר של שבירת מסגרות, על חשבון האהובים שלנו, אם זה מורה, אם זה הורה. נכון, מה לעשות? צריך לתקן את זה. צריך לחזור בתשובה על הדברים האלו. צייר אותם מישהו, תחזור על זה בתשובה. אבל הייתה חסרה סבלנות. סבלנות והבנה. אז כל אדם שירא השם ואוהב השם באמת, סבלנות גדולה יש לו. גם את הנסוגים מאחורי השם יברך, גם אלו שבפועל, בחיים היומיומיים שלהם, בגלוי, הם נסוגים מאחורי השם יברך. פעולות החיים שלהם, הן הפוכות מרצונו, מרקוליס, בעל פור. הסבלני ממתין לו בפינה. הסבלני צופה בו, הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו עשה תיקונים עצומים, הוא פתח מוסך בחרן, זה היה מוסך אנושי, יוצא מגדר הכי גדול בעולם. אלפים אלפים של נפשות נכנסו לשם ביום. הוא היה מוציא אותם משופצים, מעוצבים, חוזרים לעצמם. הוא עזר להם להתחבר לתוכם. אתה תומך גורלי, הוא היה תומך בהם, ומפגיש אותם עם הגורל הפנימי שלהם. מה זה הגורל הפנימי? אדם נברא בצלם. זה היה אברהם אבינו. סבלנות פנטזיה, אנחנו יודעים. לא לחינם התורה טורחת להבין את כל פרשיית סדום. מראה לנו איך אברהם אבינו, כן? פועל למידת הסבלנות שלו, מה שנקרא, יותר צדיק מהפיפיור, מה שנקרא. איזה סבלנות, מקום שהקדוש ברוך הוא כבר התייאש. אברהם אבינו ממשיך לחתור ולהתווכח. להראות לנו מה זה נפש, מה זה נפש, מה זה מידה יסודית, כן, בעם ישראל שעתיד לבוא, כן, אלו תכונות הגרעין, הקור הגרעיני של אברהם אבינו, שאחרי זה יאפיין את עם ישראל רחמנים בשנים וגומלי חסדים, רחמנים בשנים וגומלי חסדים, שלוש תכונות נפלאות בעם ישראל. כל זה מיסודו של אברהם, יצחק ויעקב. זה עניין הסבלנות, לסבול גם את הנסוגים אחורי השם כל הזמן שאינם קמים, כמובן ביד רמה, ברגע, כמובן יש גבול לכל זה, כמובן ברגע שהם קמים ביד רמה, ברגע שהקלקול החיצוני, כן? ברגע שיד שמאל כבר מנסה לשבור את יד ימין, כמובן שפה צריך לשבור את יד שמאל. זה ודאי, זה ודאי. אין מה לעשות. יש סוגיות שלמות בדברים האלו, בעניין של נדיע, עובר שמסכן את אמו, את מי הורגים, כן? בסדר, יש מצב ש... אין ברירה, אין ברירה, אנחנו צריכים לקחת חיים כדי לאפשר חיים אחרים, כן? כדי שיחיה ולא כדי שימות בהם. יש מצב כזה, כל עבירות, ש... כן? אדם שנמצא במצב של... מצב של פיקוח נפש, הוא יכול לעבור על כל עבירות שבתורה, פרט לשלוש עבירות. אבל כל העבירות שבתורה, יכול לחלל שבת, כן? וחי בהם, שיחיה בהם ולא שימות בהם. אותו דבר גם פה, ודאי, ברגע שעובד עבודה זרה, הוא כבר מתחיל לקום על עם ישראל, הוא מבקש להשמיד אותו, עד לכאן, עד לכאן, עד לכאן. ברגע שהסבלנות לא תורמת לו, ברגע שהיחס הסבלני שלנו לא מעודד אצלו תהליכים של בניין והתנחמות על הרע, אם הוא ממשיך בכל אופן לנצל את הסבלנות שלנו כדי להעצים את כוחו הרצחני, פה אין לנו ברירה, הוא בלב כואב, עם ישראל תמיד עושה את זה בלב כואב. אנחנו לא שונאים את הערבים, אמינו, מישהו פה שונא את הערבים? גם אחרי שהם עושים לנו את מה שהם עושים לנו והורגים, מישהו שונא, מישהו פה נופל בשנאה? זה שקר שאנחנו שונאים אותם, עם כובש. כן? זה שקר, אנחנו לא שונאים אותם. אנחנו עושים את מה ש... יש איזה קול פנימי שאומר לנו שגם שאנחנו הורגים, אנחנו הורגים, או מה שנקרא, שובר על מנת לתקן. בעם ישראל הריגה זה לא לשם הריגה, זה לא תענוג, זה לא עונג. זה לא עונג. הפלמחניקים הראשונים שהלכו בהצעתו של וינגט, שהם פלוגות הלילה של וינגט, שהוא לימד את הלוחמים של ההגנה, ההגנה הרשקים, לימד אותם לצאת מחוץ לתחום היישוב, לא לחכות למסתננים שהם ייכנסו אל הלול ורק אחרי זה לתפוס אותם. תצא החוצה, תצא אל הלילה, אסור לך להפקיר את הלילה לרשותם של המרצחים. תצא אליהם. אז הלילה הראשון שהם יצאו לשטח, פתאום באמת הופתעו, פתאום הופתעו לגלות איזה פעילות ענפה של מסתננים יש בשטח, בערוצי הנחלים, פתאום דמויות בלילה, זה הדבר המוזר. עשו מערבים, זה מה שנקרא מערב. עשו מערב. פתאום הגיע איזה פידיון מירדן. אין ברירה, צריך לראות. או שהוא ירה בך. אז הפלמח נקרה בו, אחרי זה הוא כל הזמן היה עם הנפש. ככה. עד היום הוא נזכר בפעפוע של האוויר מהריאות בתוך המים, הוא היה בתוך נחל המסתנן. אז הוא ירה בו, והחור שהיה לו, כן, הוא שכב בתוך המים. אז שמו, של המים. עד היום הוא זוכר את זה. עד היום זה לא נותן למנוחה בלילות. זה מה שקורה ליהודי. אחרי זה יוצא שיח לוחמים, תסתכלו על על החוברת הזאת שיצאה מטעם הקיבוצים, שיח לוחמים, זה יצא אחרי מלחמת ששת הימים. הרבה הכותבים שם מגיעים למסקנות ש... כן, כן. מסקנות דומות לזה, רוח הלב, הרוח הזה, הרחמים היהודים, כן? אנחנו אוהבים מלחמה, אנחנו לא שונאים אף אחד, לא שונאים אף אחד. אבל יש מצבים שאי אפשר יותר. מצבים, אנחנו חייבים לקום כנגד הרב, פשוט, הקם לרוקחה שכם לרוקחה, אין בריים, כל הצער שבדבר. אברהם אבינו בשעה שהוא נלחם נגד ארבעת המלאכים שמה. ארבעת המלאכים, אז אומר המדרש, אל תירא עבדי אברהם, כן, למה צריך להגיד אל תירא? אין אומרים אל תירא אלא למי שירא. מה היה ירא אברהם באותה מלחמה? לא מזה שינצחו אותו, מזה שהוא ימות. לא נקודה. הוא היה ירא שמה הוא הרג, ירא שמיים אחד או צדיק אחד. אולי בתוך כל ההמון הזה שהוא הרג שם, וחזל אומרים שהאדם של ההרוגים שהוא הרג הוא ותלמידיו, יש אומרים הוא לבד, יש אומרים יחד תלמידיו, יש אומרים הוא כך תלמידים, יש אומרים מספר אחר של תלמידים, לא משנה. אבל אלו שנהרגו בשדה הקרב, חזל אומרים, הדם שלהם היה מגיע עד הרקובות הרגליים. 10 סנטימטר, כן? יותר. 10 סנטימטר, מי יודע כמה של דם היה שם. אז אברהם אבינו פחד ששמה היה שם ניצוץ אלוקי אחד שאפשר היה לשקם אותו, ועכשיו הוא מת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, קוצים כסוכים, אתה מחלה מן הכרם. קוצים, אתה מחלה מן הכרם. כל מה שהרגת זה הכל קוצים. זה הכל קוצים שמפריעים לגידול של כרם בית ישראל, זה הכל קוצים שמפריעים להתפתחות הטוב בעולם. יפה עשית, אבל תראו מה מעסיק את אברהם אבינו. לא יומן כי סיפר. איזה דאגה יש ליהודי המקסים הזה. אנחנו חצובים וקרוצים מאותו החומר הנפשי. מאותו החומר הנפשי. כל זמן, כמובן, כל זה בתנאי שאינם קמים ביד רמה לרדוף ולהדוף את ישרי. שולי, יכול לקרות. כל זמן שאינם קמים ביד רמה לרדוף ולהדוף את ישרי דרך מדרכם הטובה. על כן אנחנו מוזהרים בכל דיני דרכי שלום גם נגד רשעים עובדי עבודה זרה. יש לזה חותם הלכתי, היחס היהודי הזה, המתחשב, הסובלני, הדן לקף זכות, הנותן הזדמנות שנייה לבני אדם, גם הרשעים שבהם. תסתכלו לאן זה מביא אותנו היום. ואני מבין את האהבה המין הזו. ואנחנו משבחים את האהבה המין הזו, ההזדמנות הנוספת, גם למרצחים. זה מעביר אותם לפעמים על דעתנו, כמו שנראה בהמשך, שסבלנות יכולה להתהפך בוותרנות, כשאין יראה ואהבה. ברגע שמידת הסבלנות, שבנפשנו הטבעית, מתבטאת בלי יראה ואהבה, אז היא גולשת מיד לוותרנות. וותרנות זה גם סוג של עבודה זרה. כי יש פה השתעבדות בלתי מרוסנת לכוח הרחמים. כמו שעבודה זרה זה השתעבדות לכוח פרטי, וזה לא משנה איזה כוח, אדם שמשועבד לשכלו זה עבודה זרה, הוא עובד את שכלו, אדם שמשועבד לרגשותיו זה עבודה זרה. שמידת הסבלנות מתפתחת בנפש, שלא על פי מסורת התורה, ולא מתוך דייקנות ודקדקנות להתחקות על דרכי הסבלנות האלוקית, אז היא גולשת לוותרנות, והיא נהפכת לעבודה זרה. והוותרנות מבטרת על ימין ועל שמאל, והיא מבטרת לרע ולרשע, והיא לא עומדת בפניו, והיא נותנת לו הזדמנות שנייה לשכלל את ההסוואה שלו, ואת התחבולות שלו, ולקחת נשמות נקיים. כן? דבר קשה מאוד. היינו מצפים של הדבר הזה יעשה חשבון נפש. על הדבר הזה. על התכונה היהודית הזו. לא לחינה אומרים בבוקר, עוזר ישראל בגבורה. אז יש אומרים, למה אומרים עוזר ישראל בגבורה? למה צריך לאזור את ישראל בגבורה? להתגבר על מה? להתגבר על התכונה של החסד, צריכים לפעמים גבורה. עוזר ישראל בגבורה, שהוא שם את החגורה, החגורה זה כוח מצמצם. אתה נועל את החגורה, מה אתה מצמצם? את הישראליות שלך. הישראליות הטבעית שלך, מה היא? מידת הרחמים. ואת מידת הרחמים צריך לפעמים לאזור אותה בגבורה, להכניס תבלין של מידת הדין. סבלנות זה לא איזו התרפסות וחנפנות לרשעים. זה משהו אחר לגמרי. סבלנות זה נאמנות לכוח הטוב האלוקי. והביטחון הגמור שהטוב הזה יתגלה. והרצון העז לפעול עם אל לגלותו. אבל, בניגוד לרצון העז הזה, פתאום הופיע בשטח משהו. מפריע, מרקוליס. טוב, מתפתחת סבלנות. יחס מיוחד של שיתוף מידת הרחמים בתוך מידת הדין. והנה אני כבר ניצב לסלק את המכשול מן הדרך בהתנהלות מכובדת. כמו שאמרנו, מתוך אמון בנפשו האלוקית של הרשע הזה, מתוך ניסיון להשיב אותו בתשובה בדרכים כאלו ואחרות, אם זה לא הולך והוא מקים, מרים את ידו עליי, מנסה לרדוף ולהדוף את ישרי דרך מדרכם הטובה, אין שום בעיה. דריכה אחת, טק, 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 נגמר הסיפור. לשם ייחוד קודשה בריחו, הריני בא להסיר מדרכי את מי שבא לרדוף ולהדוף את ישרי דרך מדרכם הטובה. כן, ככה זה עובד. בלי שום תענוג רצחני, רק מתוך אהבת הטוב. כי אדם שמסיר או חובש את פצעו, כן? או אדם שעושה ניתוח איבר, מרחיק יד או רגל, אין לי שום תענוג בתור רופא, כן? אם אנחנו רופאים, אין לנו שום תענוג לחתוך את רגלו של החולה. זה לא הסדיזם, זה לא שפיכות הדמים גורמת לנו את זה. לא, זה מתוך רצון לרפא אותו, זה הכל. לוקחים את הרגל, עוטפים אותו בפלסטיק, שמים בפח, מכובד, עם שקית יפה של בית החולים, מוציאים את זה החוץ, נגמר הסיפור. עכשיו יכול לחזור לחיים החולה הזה, להציל משהו מגופו, להציל את גופו, תמורת איבר אחד, זה החשבון. שאין ברירה, אבל כל עוד יש ברירה, מידת הסבלנות גוזרת עלינו להשגיח על האיבר הזה, ולנצל או להשתמש בכל הדרכים, כדי שהוא ירוויח גם את האיבר הזה. אבל לא תמיד יש ברירה, האיבר הזה מסכן את הגוף כולו, הוא עשוי לזהם. הוא עשוי לזהם את כל הגוף, לגרום הרעלה גדולה. תסיר אותו. וגם אחרי זה תדאג לו לפרוטזה. שיהיה לו איזה תחליף לרגל, או איזשהו ליד, להנעים לו את החיים. זה המגמה של הסבלן. בכל אופן, כפי הרב אומר כאן, בגלל הגישה הזו של הסבלנות, הסבלנות האמונית, הסבלנות הזו, האמיתית והנכונה, אנחנו מוזרים בכל דיני דרכי שלום, גם מול רשעים עובדי עבודה זרה. אתה רואה רשע עובד עבודה זרה? תהיה אנושי כלפיו. אל תיתנו להיות שליח ציבור, בכל נדרה, זה לא אמרו לך, אבל תהיה אנושי כלפיו, תתנהג אליו בדרך ארץ. הדבר הזה עשוי להאיר מתרדמתה את נשמתו. כך מסופר על אהרון הכהן, על בסיס הפסוק במלאכי, כן? בשלום ובמישור הלך עימי, ורבים השיב מאבון, מתן הדבי אליהו, כן? מפרש את הפסוק הזה, מביא סיפור מופלא של אהרון הכהן, איך הוא היה בעצם מחזיר פושעים ורשעים בעם ישראל בתשובה. הוא היה רואה איזה שני אנשים מסוכסכים ביניהם, ורוצים להזיק זה לזה. הוא היה בא לאחד ומספר לו שחברו כל כך מצטער, אבל לא יודע איך להביע את צערו, להביע את צערו בפניו, ואחרי זה הולך לשני, מספר אותו סיפור, ושהם נפגשים ביניהם ברחוב, היו מתחבקים ביניהם ועושים שלום. כך כתוב, מתחבקים ועושים שלום. על זה נאמר, בשלום ובמישור הלך עימי, ורבים השיב מאבון. אז תתנהג אליו בדרך אחרת. כן? סופר שם שאהרון הכהן היה פוגש אותו, אומר לו שלום עליך, זה בריון, איזה מישהו כזה עם אקדח פה, בפנים אקדח, שמחפש את החבר שלו לראות בו. פתאום היה רואה את אהרון באיזה קרן זווית, כן? הוא היה כבר מתחיל ללך בין הסמטאות לחפש את חברו, לסגור אותו חשבון. פתאום מופיע לו אהרון על הבוקר, על הבוקר, מופיע לו מולו, מסתכל על אהרון, כבר נבהל, רק מהמראה הוא היה נבהל, כבר מהמראה, ועוד אהרון אומר לו, בוקר טוב אחי וראי. מה שלומך? ספר לי מה אתה משפחתך, שמעתי שיש לך עבודה חדשה, הוא שמע, הוא היה אוסף אינפורמציה. כן, שמעתי שם, הוא מתעניין בי, אוי, רק אם הוא ידע יחד, מה אני הולך לעשות עכשיו? אוי, כבר נקיפות מצפון והתעוררות פנימית לתשובה. אחרי זה הוא היה משלים ואומר את הדברים שאמרנו מקודם, חברך מצטער מאוד, חוזר מספר את אותו סיפור לחברו, ונופלים איש על צווארי חברו ובוכים, כך כתוב, בלי פלי. אז מחויבים דרכי שלום גם מול עובדי עבודה זרה. Okay? לא להקפיד עליהם עד כדי מניעת תשומת הלב והיחס האנושי הבסיסי, כי צריך לדעת שלפעמים יחס הלב, תשומת הלב הזו, היא יכולה לגרום לתהליכים מופלאים ביותר. מן הסתם לכל אחד, אם כן, יש איזה סיפור, בין סיפור שהיה לו עצמו, בין שהוא שמע, על יחס פשוט ובסיסי של דרך אחרת, שגרם לאנשים לא פשוטים ומורכבים להתקדם. ללמד זכות אל התורה אחרי זה, ללמד זכות אל לומדי תורה, מסעו מתנה יפה בשוק, מה אומרות עליו הבריות, כן? אשרי מי שלומד תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, וכו'. אפלי, קידוש השם. אפלה עגבנייה, הוא תורח, התכופף, שם חזרה בתוך הארגז, כן? הודיע לבעל הבית, שקצת השולחן שלה רועד, הנה עוד שאתה הולך להישבר, אולי כדאי שתשים פה משהו, או, זה, חודתי, יפה, וצוריך, סמוד. מי יודע איזה ירורים חולפים בראשו של אותו אדם? מי יודע איזה קבלה הוא מקבל על עצמו אחרי זה בעקבות תקרית כזו? מחויבים בדרכי שלום גם מול עובדי עבודה זו. עד לכאן הכל טוב יפה. כמו שאמרנו, הסכנה הגדולה היא שמידת הסבלנות התחלף במידת הוותרנות. על זה הוא מדבר כאן. כלומר, גם כאשר אנחנו מטיפים באופן כל כך נמרץ למידת הסבלנות בתור אחת מדרכי הנהגת השם בעולמו, אנחנו חייבים לברר לעצמנו את מידת הסבלנות בצורה נכונה. כלומר, צריך איזשהו, כן, בית מדרש, שבו מבררים את המושג הזה היטב. כי אם המושג הזה לא יצויר יפה בשכל, על פי מידותיו וגדריו המדויקים, אם השכל לא ידייק במושג הזה, מידת הסבלנות עשויה להתחלף בדחף הטבעי של הוותרנות, שהיא נדמת בחיצוניותה לסבלנות, אבל מצד תוכנה היא שונה מהסבלנות כרחוק שמיים וארץ. לכן אם לא ימצא לנו הישוב הדעת הזה, בית המדרש המתאים, ששם ילמד הדבר, אנחנו בצרה גדולה. אז זה אומר הרב את המילים הבאות. אמנם מידה זו תוכל לגרום לאדם שפלות רוח הקדושה. כלומר, עשויה לוותר, עשויה חלילה לפגום ולחבל ברוח הקדושה ואהבת הטוב. לאדם יש רצונות אידיאליים מאוד של תיקון עולם, ומידת הסבלנות מופיעה בנפש בצורה לא מתוקנת, כן? עם גוון של ותרנות, מה קורה כתוצאה מזה? האדם הולך ומוותר על האידיאלים שלו. הוא כבר מוכן לוותר על עוד חלק בארץ ישראל. הוא כבר מוכן לוותר על עוד אידיאל, על עוד מיתוס. איך שמעתי ברדיו? כמו שפעם חשבנו שאי אפשר לדבר עם מרצחים, שעזר ויצמן דיבר עם מרצחים לפני, זכרונו לברכה, לפני הרבה הרבה שנים, מה אמרו עליו? אויב המדינה. וכמו שחשבנו שלעולם לא יהיו שתי מדינות, כך חשבנו, והיום אתם רואים שדבר מובן אליו. אז ככה אתם גם תקבלו את דעתי עוד כמה שנים, שאפשר לאפשר לערבים יהודים, וערבים ישראלים, וערבים פלסטינאים להתחתן. עכשיו כולם קמים עליו, על זה שיוציא את ההצעה. אבל מה אתם כל כך מתלהמים, כל הצדיקים של עיתון מעריב? מה אתם קופצים על הצדיקה, כן, מעיתון הארץ? עוד כמה שנים תראו שהוא צודק. זה יהיה דבר מובן, ואולי אפילו יהודים התחתנו עם ערבים. מה אתם כל כך עושים עניין? זה בדיוק קורה מזה. שמידת הסבלנות נפגמת. אז לאט לאט הולכים ומבטרים על רוח הקדושה. אידיאלים עליונים של ציונות, של ארץ ישראל השלמה. כן, הרבה אידיאלים. של צניעות, הרבה אידיאלים, הולכים ונשחקים. למה? כי צריך להיות סובלני לרוח הזמן. אי אפשר לנעול דלת בפני התרבות, זה לא מנומס, אתם מגירים את זה, זה קורה לנו. זה לא נעים, זה לא נעים. כן? בסוף מתים מבושה, לא מתים משהו אחר, מבושה מתים. כי לא נעים. אז מידת הסבלנות שהיא נלמדת בצורה לא נכונה, היא מפנה מקום למידת הוותרנות שבנפש, שהאדם עלול אליה מאוד, הוא מתפתה אליה מאוד, מכל מיני סיבות, הוא מתפתה מידת הוותרנות. ואז מי יוצא מזה נפסד? רוח הקדושה שבאדם. אותו רוח פנימית שהיא דוגלת בערכים אלוקיים, שהיא מרימה דגל מאוד עליון של מיתוסים עליונים מאוד, היא נחלשת. היא נאלצת לפנות את הדרך בגלל מידת הוותרנות. לאט לאט כל מה שהיא מאמינה, רוח הקדושה מאמינה בו, זה נהפך פנטזיות. שמע, זה לא מציאותי, חלום ארץ ישראל השלמה נעלם מנגוע, זה לא שייך לדור, זה לא שייך לדור, הכל נעלם. ובאמת, נו, אז אני שואל, כן, את אותו, כן, את אותו בעל עיתון הארץ, אני שואל, תגיד לי, בזה אתה משתבח? האם אתה משתבח בזה? אתה מעלל ומפאר את ההתקדמות שלנו בזה שפעם חשבנו שרק תהיה פה מקום למדינה אחת, הנה עכשיו אנחנו כבר מאמינים שיהיה פה שתי מדינות, וזה הולך לקראת זה, בזה אתה משתבח? אנשים כבר משתבחים בזה, לזה הם קוראים סבלנות, לזה הם קוראים קדמה. וכל מי שאוחז ברעיונות העתיקים, קוראים לו פנאטי. עתיק. הוא שייך לעבר, הוא לא סבלני. כן? מתהפכות היוצרות. יש פה חשבון גדול בתוך האומה. על שתי תפיסות של מידת הרחמים הישראלים. זו המחלוקת. המחלוקת היא מחלוקת בין שמואל ודוד ושאול. שאול שחס על הגג ושמואל שמשסף את ראשו של הגג. מי יותר רחמן? אז יכול להיות שיגידו יפי נפש מסוימים ששאול יותר רחמן. זה נורא נוגע ללב הרחמנות של שאול. נורא נוגע ללב. מאוד נוגע, אפשר לבכות אפילו, כן, מה שאפשר לבכות, להזיל דמעה אפילו, אפשר. איזה רחמנות, איזה יופי. שאול, שמואל הוא מה זה? ויקח שמואל את החרב, וישסף את ראשו של הגן. אך, איזה רצחנות. איזה ימני קיצוני. זה כך נתפס, צריך להבין. בסדר, יש מקום לוויכוח הזה. אבל זה הוויכוח, צריך להבין. זה גבולות הגזרה של הוויכוח. שמואל או שאול. ובדורות הבאים יש לנו תמיד את המקבילות האלו, יש את המקבילות האלו. אחאב, שחז על בן הדד, אחאב, ינקי שילחת את איש חרמי, אחאב, הוא חס עליו, על בן הדד, מול אליהו. תמיד, כל דור, יש את הבירור הזה, של ותרנות מול סבלנות. איך להתנהג עם מידת הדין? כמה מן התבלין הזה אפשר לשים בתוך התבשיל של הרחמים, ועדיין לא לגרוע מהארומה, מהטעם האמיתי של התבשיל. זה המחלוקת. וצריך לדעת שבלי תורה, בלי לימוד תורה, ובלי קיום מצוות, אין ספק שהתבשיל של הרחמים מאבד את תבלין הדין. אין ספק בזה. מי שלא עסוק בתורה, והתורה היא מבררת לנו את היחס בין הטוב והרע, את מערכת היחסים ביניהם. איך אנחנו צריכים לבנות מערכת היחסים ביניהם? איך להתייחס אל הרע שבתוכנו, שבסביבתנו? אם אנחנו לא עסוקים בבירור הזה דרך עולמה של תורה, מסתמכים רק על המוסר האנושי שלנו, ודאי שבסופו של דבר אנחנו נרחם על אכזרים. נרחם על אכזרים. נאבד את מידת השפיות שעוד נותרה. כן? ובסוף אנחנו נבנה מדינה לרשע. ואנחנו נאמין שהיא טובה לא פחות מהמדינה שלנו, ולגיטימית לא פחות מהמדינה שלנו. ואנחנו נאיר פנים ונסביר פנים לרשעים יותר מאשר לאחינו. לפעמים אנחנו מתגעגעים להארת פנים כזו של כל מיני שוחרי שלום, כן? לפחות אילו זוכי, כן? הלוואי והיינו זוכים להארת פנים כזו כמו שזוכה לה, אני יודע, איזה ראש המדינה העתידית הזו שלהם. לא יקום ולא יהיה. הלוואי שהייתי זוכה להארת פנים כזו, הלוואי שעליהם, הם מדברים עלינו ברדיו כמו שהם מדברים עליהם. הלוואי שנותנים לנו את הקרדיט הזה, את האמון הזה. הם כבר מתגעגעים לסוג הזה של אמון. כן. אז כאלה שיהודי היה מסתכל על כלב במחנות, כן, אז היום, הלוואי שלפחות הייתי כלב, לפחות הייתי ציפור. הנה הציפור הזה של גדר הטייל, אני הייתי רוצה להיות ציפור. ריבונו של עולם, תהפוך אותי שם לגלגול של ציפור. אני מעדיף להיות ציפור ולא יהודי בתוך המחנה. להבדיל, מכילה, מכילה. השפעה כמה אני פרועה, וצורך העניין, המחנה המשותף הוא. לפעמים אנחנו מתגעגעים. הלוואי שבתוכנו מתייחסים זה לזה, כמו שקושרים כתרים ותקוות ומחמאות יש גם. וצדיקים היינו מעבר לגדר, או בתוך הגדר. לפעמים כתושבים, לפעמים כמסתננים, לא משנה. סליחה שאני אומר את הדברים האלה, אני מודע לכך שאם נסתם יש אוזניים לכותל, והדברים נשמעים ודאי, כן? אבל יש פה קריאה לבירור. אני לא אומר זה בצורה מתלהמת, כן? כמובן, חד ושלום. אפשר להשאיר את המחשבים, מחשבים פתוחים, אפשר להשאיר את המחשבים פתוחים, זה בסדר, אין פה, זה לא מכללה לאסלאם פה, עכשיו אנחנו לא עודקים בקיצוניות. אנחנו רק מלב, מלב כואב, שותה דם, אני חייב לומר את זה. אנחנו מעלים את הסוגיה הזו, מכיוון שהיא גם מתבקש מתוך המאמר של הרב קוק. אבל לא צריך להתבייש לסמל את גבולות הגזרה של הפולמוס באופן הזה שאנחנו מדברים עכשיו. נכון, זה לא פשוט. לא לכל אוזן זה פשוט, אני יודע. לא פשוט. אבל אני רוצה לומר, זה לא קיצוניות. זה לא קיצוניות. כן? זה נאמר מתוך כאב אחראי. כן. כן.
מאוד מעטיתי לו, זה מאוד
מעטיתי ללמד
את
הסוגיה הזו. חידוש עצום.
זה. זה בקטע ש... בן אדם ששומע אותך, גם או שהוא הולך מפה, או שהוא לומד לו תקופה ארוכה, או שאין לו ליווי תורני, יכול להבין את הדברים, והמת הגדה שלו עוד פעם, הוא שמע בסוף תביא אותו לידי...
בתרנות. אז למה אני כל כך תורח עכשיו להגיד, למה אני כל כך תורח עכשיו להגדיר את ההגדרות בראשית המאמר? בדיוק כדי שלא תקרא טעות כזו, או לפחות גם אם הוא לא יודע בדיוק על מה אמרתי, לפחות יודע שזה מורכב, אתה מבין? הוא לפחות יודע שזה מורכב. אתה אומר... עם כל זאת, עדיין החשש הוא גדול יותר, כן? חשש שהוא ינהג בוותרנות יותר גדול מזה שיבוא לשאול שאלה, שאלת רב, אם יהיה לו דילמה. כך אתה אומר. תשמע. בכל זאת, אם יש מישהו אגב מן השום, טוב, שאנחנו לא יכולים לפנות רק אנשים שיושבים פה, נסתיים יש עוד, אבל יש גבול כאן, אפשר. אנחנו מאמינים באנשים. וצודק, כל אחד יכול לטעות בדברים שהוא שומע. מה שנקרא, בבחינת הרוצה לטעות יטעה. כתוב, והרוצה לטעות יטעה. זאת אומרת, הערך של אמירת הדברים הוא גדול מכדי לוותר עליו. גם אם יש מישהו שירצה לטעות בדבר, אבל לטעות באופן טבעי, מתבקש, אי אפשר מתוך דברינו. כי אנחנו חוזרים ומדגישים, אני חוזר לעצמי כבר הרבה פעמים, ואני מודע לזה, מה שאני עושה בעשר דקות האחרונות. אני חוזר לזה מכיוונים שונים, שמסובבים את היעלום הזה לכל הכיוונים. בגלל הרגישות שאתה מדבר עליה. כן? בגלל הרגישות. אחרת הייתי עובר על זה ככה. כן? סומך על כולם, שכולם מבינים, הכל. אבל זה ודאי שבעידן כמו שלנו, שרוח הוותרנות כל כך נודפת למרחוק, ודאי וודאי שצריכים לדבר על זה שוב ושוב. אז לכן נזהרתי. אם אתה אומר שעדיין זה לא מספיק, אני מוכן לחזור זה עוד 10 דקות, אין שום בעיה. כן? אבל נראה לי, על פניו, שבן אדם שרוצה להבין את העניין הזה, ולעמוד על חומרתו, יש לו כבר כלים להרגיש את הצדדים השונים, כן? עם הסכנה שיש כאן. יש לו את מי לשאול, 052-823-2723, בבקשה, תרים טלפון, מי שיש ואילך, נדבר איתך, אין שום בעיה. אתה מבין? אין לי בעיה בזה. אבל אתה אומר שצריך יותר להיזהר? כן? אפילו יותר מזה?
זה משהו, בסוף, הרב לא נותן דוגמאות לכל המציאות. אפשר להגיע ל... לא, אין שום...
כן.
בסוף בן אדם שלא כל היום לומד תורה, יכול להתבלבל עוד אדם. מה הצד השני? איך אנחנו היום מבדים את המידה של אברהם אבינו ש...
אנחנו כאן, כן, שוב אני אומר, לפחות אתה שואל את השאלה, הנה זה כבר שאלה, אתה רואה? זה לא פשוט.
אני מקווה כמו שאתה אומר, אני אומר,
לא, אני אומר, בסדר, יש מקום לשאלה. נו, אז באמת, הבנו שזה מורכב, ככה אתה אומר. הבנו שזה מורכב. עכשיו, תן לנו בונוס. איך אנחנו מתנהגים במידת הסבלנות במצב שנוצר עכשיו? אני הייתי מעדיף להשאיר את השאלה הזו בינתיים שאלה. אגב, מבחינתי עדיף שתשאל את השאלה הזו עוד הרבה. בסוף נגיע לשאלת חכם חצי תשובה. תשאל את השאלה הזו.
התלמוד.
תשאל את השאלה. אני לא ארוץ לענות לך לשאלה עכשיו. גם בגלל שזה לא, אנחנו נצא מתכונת השיעור. לגמרי נצא מנו, ויש עוד הרבה מה ללמוד כאן. אבל טוב שהשאלה הזו עלתה. שאלה זה דבר שמורה על אחריות. אדם אחראי הוא אדם שואל. אדם לא אחראי הוא לא שואל בכלל. הוא לא שואל. הוא לא שואל, לא מתייעץ, בשרירות ליבי אלך. ברוך השם, אם זה ההישג שלנו פה, שאנשים שואלים את עצמם, נו, אז איך אנחנו עכשיו מביאים לידי ביטוי את האיזון הדין הזה שבין דין ורחמים? אם אתה שואל את השאלה הזו, והיה זה שכרנו. הסכנה היא קיימת, דיברתי על סכנה.
סכנה מצד
האחור. של? הליכה לכיוון?
לכיוון הדין.
לכיוון הדין. ודאי, ודאי, גם סכנה כזו קיימת, זו שאלה.
איך השלטון חלטים?
הסכנה לצד הדין. הסכנה לצד הדין, ודאי. הסכנה לצד הדין קיימת, ודאי. שרוח הקדושה נאחזת באדם, שלאדם יש רצונות, שאדם רוצה להזדהות עם רצון השם יתברך, אתה יודע איזה עוצמה פנימית זו? אתה יודע איזה מנוע זה? הוא יכול לעקור עולם שלם עם הדבר הזה. ודאי, גם פה יש ניסיון, לא פחות קשה אגב. בכלל לא פחות קשה. בכלל לא קשה, זה אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, שני הדברים. ודאי. אז יופי, אז הרגישות מורגש, הקושי מורגש פה. יופי, בסדר גמור, בוא נעצור בזה. בסדר? אוקיי, תפסת מועט, תפסת. ברוך השם שתפסנו את זה, בסדר? בוא נראה מה שהוא אומר בהמשך. אמנם מידה זו תוכל לגרום לאדם שפלות רוח הקדושה. מידה זו, מידת הסבלנות שהיא נלמדת בצורה לא נכונה, היא יכולה לגרום לאדם שפלות רוח הקדושה. כאילו, כלומר, זה יכול להתאפס בעיניו, כשאין לימוד מספיק על מידת הסבלנות, אז זה יכול להתאפס בעיניו כאילו חלילה מידת הסבלנות שנלמדה לא נכון, היא גורמת לו לחשוב שמה? שכאילו חלילה מסו פנים יש בדבר, לומר שגם הדרך של רשע וכסל יש לה פנים. והיא דרך, יש לה פנים, הכוונה יש לה מקום. והיא דרך רעה מאוד המעקרת דעתו של אדם ומורידה את ערכו בתמימות דרך ויראת השם טהורה. אז שאתה לא לומד טוב מידת הסבלנות, אתה יכול חלילה להתייחס אל הרע כלגיטימי בצורתו הנוכחית. זכותך בתוך הבית לעשות מה שאתה רוצה, תכניס את הפילגש לשם, תעשה שם מה שאתה רוצה, זה הבית שלך. רשות הרבים, גם יש רשות ערבים שאתה יכול להתנהג גם כן ככה, אבל תשתדל לא לעשות את זה ברחובות ירושלים. מצד הגאווה הבינלאומי, רגע, תראה, ברחובות ירושלים, טוב, עכשיו זה נדחה, אני שומע, כן, לפחות השנה, אבל הם מיימים שזה רק בעיות טכניות כאלה ואחרות, זה לא בגלל שהם חוששים, לא מהחרדים ולא מהצילה, אף אחד לא חוששים, כן? לא חוששים מאף אחד. אבל זה יכול להגיע למצב כזה שאתה אומר, כן, באמת נכון, אין שום בעיה עם המעשים האלה, קודם אתה עושה אותם בתוך ביתך, כל עוד אתה עושה אותם ברשות הרבים שהיא בבחינה של מובלט, מאפר הסיה הכללית, תעשה את זה, תעשה את הנבלות האלה, אין שום בעיה. סבלנות יכולה להכשיר מעשים רעים, להפוך אותם כחלק בלתי נפרד מן התרבות, ולהציב אותם, את אותם מופרעים, את אותם לא שפויים, להציג אותם כאיזה אייקונים בסופו של דבר. בפרט שהם אינטליגנטים, אולי אפילו אנשים יפים וחכמים, הם מאוד מאוד רגישים ועדינים. הם ודאי יותר מוצלחים מהבחור שיגס, הלא מלומד הזה, שהוא אמנם לא לסבי, לא הומוסקסואל, כן, נכון, אבל תראה, תראה, זה, אין לו אפילו יחידה אחת, ואני יודע במה, אין לו כלום, אז מה, ממנו ללמד? לעומת זה, תראה, זה, הדומיני הזה, כן, הוא אינטליגנט, יכול להיות גם איזה ראש אוניברסיטה, או יכול להיות אפילו איזה אומן מצליח, אז מי אתה רוצה שנבחור? לזה זה יכול להגיע. עד כדי כך. והיא דרך רעה מאוד, הדרך הזו. כי היא מעקרת דעתו של אדם. או מורידה, מה זה דעתו של אדם? מעקרת דעתו של אדם? מלכלכת, מעקרת זה לכלוך. אחור, מלוכלך. היא מאחרת דעתו של אדם. דעתו של אדם שצריכה להשיג ובנויה להשיג את האמת לאמיתה, לאט לאט הולכת ומתלכלכת. הדעה, קודש הקודשים של אדם, שזה דעתו, יש כבר צלם בתוך האחד, הדעה הולכת ויורדת, הדעה כבר סובלת רעיונות מוזרים, מופרעים, לא רגילים, כל מיני יצירי כלאיים ושעטנז, מוזרים מאוד. מתחילים להשתלט על הדעה, נהפכים לאידיאלים, לקווים מנחים של תרבויות. זה מה שקורה. וזה כל זה למה? בגלל מידת הפטרנות. שלא ידעת להכריע כאשר עמדת מול מישהו שסובר אחרת ממך, שמתנהג בצורה לא ראויה. לא ידעת להכריע. לא ידעת לפסוק את פסוקו. להפריד בין הטוב והרע שבו. להתייחס אליו באופן מאוזן. ואז הכשרת את הרע, הכנסת אותו פנימה, קיבלת אותו, שמת עליו חותמת, סטמפלך כזה של הכשר, ועכשיו אנשים נכשלים בו. נכשלים בו. לך תוציא אותו עכשיו. לך תגיד לו, עכשיו זה לא מקומך. הוא מציג לך תעודת זהות. יש לי תעודת זהות של המדינה הזו, של הבית הזה. אתה רוצה להוציא אותו מכאן? אני יותר שנים חק. אתה יודע כמה שנים אני כבר נמצא פה איתך? אפשר להגיד זה על הרגלים רעים של אדם, על כל מיני רוע שיש בתוך נפש האדם, שמלווה אותו 40 שנה, אתה עכשיו רוצה להוציא אותו בגיל 40, אה? למה שתוציא אותו? תהיה קצת סבלני. אז אתה רוצה קצת לעשות דברים כאלה. נו, אז מה? תהיה כזה קיצוני כלפי עצמך. אל תמנע מעצמך עד שינה, אל תמנע מעצמך מידה כזו וכזו. אתה כבר חיים זה 40 שנה, פתאום אתה תגרש אותו מכאן? מה, זה מוסרי? זה דרך? כך זה קורה. והיא דרך רעה מאוד, המעקר את דעתו של אדם, מרידה את ערכו בתמימות דרך, ויראת השם תורה. אין אפשרות להיות עוד נאמן לרצון השם יתברך. זה נקרא תמימות דרך ויראת השם תורה. הוא כבר לא יכול להיות ירא באמת מרצון השם יתברך, כי כבר יש לו אחד בפה ואחד בלב. כן? כבר יש בקרבו נאמנות כפולה. הוא נאמן כביכול לרוח הקדושה שבקרבו, אבל הוא גם נאמן לשטח התחתיתי של החיים, ששם מתרכזות כל המידות הרעות והחולשות של האדם, וכל העבודות זרות שבקרבו, גאווה, קנאה, שנאה וכעס, כל העבודות זרות האלו, זה נמצא בשטח התחתיתי. בשטח העליון יש את רוח הקדושה, הוא רוצה להיות טוב, אבל יש פער ביניהם. מי אמור לתווך על הפער הזה? מידת הסבלנות, אבל היא לא מצויה. מידת הוותרנות, מה היא עושה? היא באה ואומרת לרוח הקדושה, את תתרכזי רק בעולמות העליונים, שמה תלך לבית הכנסת, תתלבש כאילו אתה כן, כן, תגדל זקן ארוך, אל תקל בזקנקן על מה שיש בתוכו, כן, תגדל זקן ארוך, תראה ממש צדיק יופי, אבל בשטח התחתון של החיים, בעולם התחתון, תרתי משמע, מתרחשים חיים אחרים לגמרי. מתחת למרצפות הסלון זורם ביוב אחור מאוד. זה מה שגרמה מידת הוותרנות. אגב, בסוף, הביוב ייכנס גם לסלון. בסופו של דבר זה עשוי גם לטמא את קודש הקודשים, את רוח הקדושה. עד שאדם גם כבר נקרע ומנודה מתוך עולמו הפנימי, עד כדי כך. זה יכול להגיע לכך. זה דבר שהוא נדיר, כי בדרך כלל העולם הפנימי שלנו הוא עולם מאוד עקשן, במיוחד בדור כזה שנשמתנו טובעת מאיתנו אמת גדולה, זה לא פשוט. לא פשוט להכניס את הצלם הזה בקודש הקודשים הפנימי, אבל יכולה להיות מערכת חיים של סלון מטופח מלמעלה, וביוב אחור מלמטה. זה יכול להיות. כל זה כתוצאה מידת הוותרנות. מידת הסבלנות הייתה יוצרת דיאלוג בין הביוב לבין הסלון. היא הייתה יוצרת דיאלוג. דיאלוג שפוי, מאוזן מאוד, שבמהלכו הדברים היו משתפרים. החולשות היו נפטרות. הרע היה מסתלק. היה מסתלק. כן. מורידה את ערכו בתמוד דרך יראת השם תאורה. על כן... על כן צריך שתהיה סבלנות קנויה מצד אחר, לא מצד נשיאת פנים של שקר לשקר והכפירה חליה, לא התחנפנות והתמרחנות כזו בפני הרע, לא, כי אם מצד ההשקפה, איך צריכה להיות מובנת מצד הסבלנות, מהו תוכנה ההשקפתי של הסבלנות, מה היא גורסת את הסבלנות, מהי האמירה שלה, מהו האני מאמין שלה, של הסבלנות האמיתית, אם היינו פותחים את פיה של המידה, מה היא הייתה אומרת לנו, במילים אחרות, היא הייתה אומרת לנו את זה. את המילים הבאות. ההתייחסות שלי אל הרע, ככה הייתה אומרת הסבלנות, היא מצד ההשקפה השלימה, שההשגחה העליונה עושה את שליחותה בכל. עושה שלום ובורא רע. כלומר, אומר לנו אברהם אבינו, אני אקח את האיש הזה שעובד את המרקוליז, אני אקח את האדם הזה שעובד את ה... אפר שבכפות רגליו, ואני דרך זה, דרך הרע הזה, אלמד אותו להרוויח את התוכן החיובי שבעבודה הזרה שלו בצורה אחרת. אתה רוצה להיות קומוניסט? בוא ותבנה קיבוץ. בסדר? או, דבר יפה מאוד. אתה רוצה להיות קומוניסט? תבנה קיבוץ. נכון, שהוא להחזיק מעמד יותר מכך וכך שנים, ואנחנו רואים מה שקורה היום, אבל לפחות בתור מבנה חברתי, קהילתי, שמאפיין את קום המדינה, התקופה היותר שבטית, התקופה, כן? טוב מאוד. אתה רוצה להיות קומוניסט? למה שתיתן את הכוחות שלך לסטלין? בשם רעיונות נוראים כאלה של חורבן עולם. אז אוהב אותך משתיית. בוא, תבנה קיבוץ. אז הוא בונה קיבוץ, הקומוניסט הזה. נכון, שהוא מרים דגל, דגל, כן, דגל אדום קצת, פה ושם, אחד במאי וכן. אבל, סוף סוף, הוא תורם את הכוח הקומוני, לא לעבודה זרה של סטלין, אלא לפחות להקים קיבוץ יפה. וברוך השם, זכיתי לגדול באחד כזה, להיוולד בו ולגדול בו. תאמינו לי, הצלת נפשות. את האמת אני אומר לכם, לגביי, הצלת נפשות. ברוך השם. אז כך הוא אומר. זאת אומרת, ריבונו של עולם עושה, איך אומרים, את דרכו, מגלה את רצונו בעולם, כן? על ידי כל מיני תרחישים. מידת הסבלנות אומרת, בואו ונראה איך מקומוניזם אפשר לבנות את בית אלפא או את קבוצת כנרת. זה אומרת מידת הסבלנות. היא מעתיקה את הכוח החיובי שבנפש מזירה לזירה. היא לוקחת את ריש לקיש והופכת אותו מראש חבורת שודדים לאמורה ששמו נזכר בגמרא 300 פעם, לא פחות. פלא פלאים. היא לקחה את השודד. עכשיו במקום שהוא ישדוד את הבריות, עכשיו הוא שודד את רבי יוחנן. מה זאת אומרת שודד אותו? נלחם איתו מלחמתה של תורה? הנה הרווחנו משהו מהפרי אדם הזה. זה ריש לקיש? זה לא פשוט. זה הסבלנות. זה הסבלנות של רבי יוחנן? ראש המוראה ארץ ישראל, שיופיו כאין יופיו של אדם הראשון, שכוח הזרוע שלו, הוא היה מרים את השרבול, האור שהיה לו בזרוע היה מאיר את כל החדר. הזרוע זה הכוח, בזרוע נטויה, כן? הזרוע זה כוח הדין, אבל זה כוח דין שהוא מלא באור. הוא לא ויתר לריש לקיש, הוא לא ויתר. הוא נלחם איתו, אבל נלחם איתו עם זרוע מאירה. עם דין וחסד משולבים יפה זה בתוך זה. הוא גייס את כל כוחה של תורת ארץ ישראל רבי יוחנן כדי להחזיר את ריש לקיש בתשובה. וגם יכול. פלא פלאים. זה מה שאומרת הסבלנות. הסבלנות היא בעצם מבצעת פעולה של מיני ובי. כלומר, היא מנצחת את החומר בתוך עולמו. היא לוקחת אותו, מגייסת אותו לטוב, ואת מה שאי אפשר להשתמש... היא מסלקת. את השיגים שלא ניתן, את התאית, מה שלא מתעכל יפה בנפש האדם, כל רע שהוא לא בר עיכול, הוא ביאר את הרע מקרבך. זה עושה הסבלנות. היא יודעת לעשות את האנליזה המופלאה הזו של פירוק כל דבר ודבר. לקיחת היסודות החיוביים, כל דבר שאפשר להשתמש בו לעבודת השם. ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, כמו אלה שאוספים את הגרוטאות, יש להם כל מיני מיטות, אני יודע, ומזרונים. אבל אפשר להשתמש בזה, יבוא יום. ואפשר להוציא איזה מהמחסן, ומישהו ישן על המזרון הזה, וזה ימתיק לו את לילו. יכול להיות. אז אני שומר את זה בתוך המחסן. זה הסבלני. זה מידה מעניינת. היא לא פשוטה. לבוא ולעשות את הפירוק הזה, את המיצוי של כל כוחות הטוב, מתוך התערובת שלהם, בתוך השלילה, זה פעולה קשה. אבל זה הפעולה של חסדם של ישראל. זה אברהם אבינו, זה מה שהוא עושה. כל היום מתעסק עם כלים שבורים. לוקח מהם גלגלי שיניים וכל מיני, כל מיני פריטים שעוד יכול, אפשר להשתמש בהם. והוא חוזר ובונה. חוזר ובונה. אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו. שהיה מאחה קראי עולם. העולם קרוע והוא הולך ומחבר. הולך ומחבר. זה הסבלנות. כך צריך לגרוס, כך צריכה הסבלנות לפתוח את פיה ולומר. אם אתה עדיין לא אומר את הדבר הזה, אם המידה שמתפתחת בקרבך, לא זה האני מאמין שלה, תיזהר, אתה בסכנה. תחזור לבית המדרש, פגע בך מנובל זה, פגע בך מנובל זה, ועורר בך את מידת הוותרנות, חזור לבית המדרש. תשמע את הסבלניים האמיתיים מדברים. תן להם לנסח את הסבלנות, תקלוט, תפנים, וצא לחיים. צא למציאות המורכבת. אבל לא לפני כן. אחרת אתה חז ושלום ממהרסי עולם. תיזהר מאוד. צריך להיזהר. גם את עצמך וגם את הסביבה. עם סבלנות כזו לא כדאי לראות את פני הרע. תעשוי לוותר לו. אותו הדבר הוא נוגע גם כמובן, אותו הדבר, כן, הרב פה מעריך עוד בעניין הזה, אחרי שהסברנו את כל זה, אחרי שהסברנו שלמעשה, הטוב האלוקי, הרצון האלוקי, הסבלנות אומרת, בואו נסכם את זה ונאמר ככה, הסבלנות אומרת שהטוב האלוקי הוא מתגלה דרך המון דפי טיוטה. הסבלנות מזהה את הטוב שיש באדם, והיא רואה את כל כישלונותיו כדפי טיוטה בדרך ליצירה האמיתית. זה מה שאומרת הסבלנות. ואז היא באה ועוזרת לצייר, לצייר את הקווים בצורה יותר מדויקת. היא מלווה את הצייר הנכשל. עבודה זרה זה ציור אמוני שנכשל בדרך הופעתו הממשית. מרקוליס ובעל פאור למרבה הפלא, למרות שקשה להתבונן בעבודה הזורה הזו, למראה עין זה נורא, זה יכול להגיע לפולחנים של עריות, דברים איומים, אבל הסבלן יודע שהמעיין האחור הזה, מאיפה הוא יוצא? מעדן. הוא יוצא מנקודה פנימית בנפש האדם, אותה תאוות אמונה אדירה טבעית שהיא יוצאת לפועל בצורה לא מלומדת, לא נכונה. הסבלן נרתם למלאכה הזו, הוא עוזר לנכשל להתמצא בדרך ולא לחזור על הטעות. לפעמים הוא מניח לו להיכשל, כדי שמתוך הכישלון הוא יהיה יותר פתוח להקשיב וללמוד מחדש. תשים את היד על התנור החם, תיקווה קצת ילד מתוק שלי, אחרי זה תרוץ לאבא ותאמר, איי, כואב לי. אז אבא יכול להגיד, כן, כי זה חם. כדאי לא לשים את היד פעם השנייה, נכון מתוק שלי? נכון אבא, אני לעולם לא אשים, איזה כיף לא לשים את היד. לפעמים גם זה ממידת הסבלנות, אבל שזה על ידי הסבלן, לא על ידי הוותרן. הוותרן חלילה יגיד לילד תגור בתוך התנור, okay? מי יודע מה, איזה נזק הוא יכול לגרום. הסבלן ייתן לטוב האלוקי להתגלות דרך המעברים המוכרחים שבהכרח מתרחשים בתהליכי ההתפתחות של האדם. הוא יניח לו איפה שאפשר לגמול אותו מן הרע, הוא כבר יגמול אותו. איפה אפשר להוכיח אותו באופן שיוכל להבין, הוא יוכיח אותו. אבל הליווי הוא לפי היכולת, לפי יכולת המקבל. יש לו עסק עם תופעה מורכבת. אור אינסוף מתגלה בנפש האדם, זה לא פשוט לצמצם שכינה בין שתי בדי אהרון. זה לא פשוט. הסבלן יודע את זה. לא פשוט להעביר את העובר הזה בתוך הפרוסדור הצר של החיים. זה לא דבר פשוט להעביר אור אלוקי בתוך נפש האדם. הסבלן יודע את זה. לכן, במהלך ההתרגלות לעבודת השם, וזה כך נחסוך לעצמנו את הקריאה פה, כי זה מה שאומר הרב, במהלך ההתרגלות לעבודת השם, בהכרח צריכות לצוץ הרבה עבודות זרות. כמספר הטיוטות הנצרכות, כדי שצייר מתחיל, יוכל לצייר את הקילימנג'רו בדייקנות נפלאה. כמה טיוטות צריכות להיזרק לפח, עד שהוא יצייר את זה באופן שתחשוב שכאילו ההר עומד מולך ממש. כמה הוא צריך לזרוק, כמה דיו צריך להישפך, כמה מפלות, כמה כישלונות. אבל היא המורה שלך הוא טוב. גם אם קפצת לגובה ואפת למטה כבר ברף של 1.5 מטר, הוא לא התייאש ממך. לאט לאט הוא ילמד אותך, אתה תגיע בסוף למצב שאתה תקפוץ על 2.15, 2.17, תשבור את השיא העולמי שלך, של אחרים, אתה תגיע לשם. כי היה לך מלווה. שלמרות שהוא יודע את הסוף המלווה הזה, אבל הוא מוכן ללווה אותך בכל התהליך, כי הוא מאמין בכוחות שלך. אתה תהיה אתלט מצוין, הוא רואה את זה. כשאתה משחק כדורגל בשכונה, הוא כבר רואה את זה. למרות שבשכונה אתה משחק יחף, עם איזה כדור כזה אליפסי. אבל הוא כבר רואה שאתה הולך להתחרות עכשיו באולימפיאדה ולקבל מקום ראשון. ואת כל הדרך הוא עושה איתך. זה הסבלני אמיתי. עם כל הקשן שלך. לכן צריך להתבונן על התופעות השליליות האלו, ואחד מהם זה המרקוליס, בנחת רוח. נחת רוח, וכל הזמן נשאל את עצמנו, באיזה אופן אפשר לקדם את הטוב, מתוך דרכי תוכחה אמיתיים, מתוך הבנה, מי האדם שלפנינו עומד, מה אפשר לומר לו, כפי שמצווה לומר דברים, דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, עת לשתוק, עת לדבר, כן? כל דבר ודבר שלו את הזמן שלו. זה אומנותו של הסבלן. זה לא דבר פשוט, אבל חובתנו ללמוד זה מיוחד תקופה כזו, שתהליכים מאוד מאוד מורכבים, אבל בפנימיותם זורח אור גדול שמחפש את דרכו החוצה. ואנחנו יכולים לקחת חלק של מילדים, אבל בסבלנות. טוב, נצור כאן.